התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני כתב האתר משה הליקמן ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה שלומך עומר?
מעולה, מה קורה משה?
אני יותר ממעולה כי יש לנו אורח מאוד מאוד מכובד, אחד המאמנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, בטח של מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, צביקה שרף. מה העניינים צביקה?
מה העניינים? בוקר טוב, אני יודע, היו ימים יותר טובים, אבל היו גם ימים יותר גרועים, אז בואו נתקדם.
כן,
ו... אנחנו אחרי שנתיים של קורונה, אני לא יודע שמתחילה אולי לחזור, ועוד כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים לצפות. שלום, מלחמה, אני יודע, איראנים, לבנונים, לא יודע איפה עוד, פלסטינאים, וכל אלה שמפריעים לספורט. מלחמה באוקראינה שמפריעה לספורט ולעולם בכלל.
אז כאן אנחנו לפחות נתמקד רק בכדורסל כמובן ובשמחה, ובוא באמת נתחיל איתך צביקה. אני חושב שכל מה שנוסיף לגבי הקריירה שלך באמת רק יגרע, אז בוא באמת ניכנס קצת לרקע שלך בתחום הכדורסל, קודם כל איך נכנסת לתחום ואחרי זה גם להפוך למאמן.
בגיל 12-13, אז זה היה הכי צעיר שאפשר, הגעתי לבית מכבי הישן בתל אביב, שאיננו היום, מגרש הבלטות תקום, והתחלתי לשחק ולהתאמן בילדים, בקבוצת ילדים של מכבי תל אביב שהקימו אז, עוד לא היה קצל, עוד לא היה בית ספר לכדורסל וכל הדברים שישנם היום. ומאז קשרתי את חיי גם עם הכדורסל וגם עם מכבי תל אביב. שם הוכדרו בי יסודות הכדורסל, אהבת הכדורסל ויסודות המכביזם ואהבת מכבי. בגיל 15 ראשי המועדון דאז, נוח קליגר ושמלוק, זיכרונם לברכה, שלחו אותי ועוד שלושה אנשים, כולל פיני גרשון, לקורס, אז קראו לזה מדריכים דרגה ג' בווינגייט במשך שלושה שבועות, וקיבלתי את תעודת המאמן הראשונה, או תעודת המדריך הראשונה, עם סיום, לקראת סיום השירות הצבאי שלי, כבר הייתי מאמן הנוער או נערים, שיחקתי במכבי דרום, נרשמנו לקורס המאמנים בבית הספר למאמנים בווינגייט, ואחרי שסיימנו שמה המשכתי בתפקיד המאמן. בשלב יותר מאוחר נשלחתי במאמצים של כל מיני גופים בארץ, דרך ממכבי תל אביב, דרך איגוד הכדורסל, דרך גוף שהיה פעם שנקרא הוועד האמריקאי למען הספורט בישראל, להשתלמות מאמנים בארצות הברית במשך שלושה חודשים. כל שבוע, 10 ימים, הייתי צמוד למאמן אחר, בקולג' אחר, אם זה ב-University of St. John, אם זה עם לוק אונסקה, אם זה ג'ו בי הול בקנטקי, אם זה בובי נייט באינדיאנה, אם זה, אז היה קנינגהם ב-UCLA, אולי המסע שהכי השפיע עליי בכדורסל, ומשם כבר אי אפשר היה לעצור את אהבת הכדורסל שלי ואת הקדשת החיים שלי לכדורסל. תוך כדי הזמן הזה התחלתי לצאת ולהיות בן זוג של אשתי רונית, שהייתה שחקנית גדולה במכבי תל אביב ובנבחרת ישראל, וגם התחתנו בדרך, וגם הקמנו משפחה, וגם אנחנו קשורים לכדורסל גם היום.
כן, אז ניסיתי, אני חייב להודות, צביקה, ניסיתי להריץ בראש לקראת הפודקאסט את כל, את כל הקבוצות שאימנת בהן. לא הצלחתי, אחרי חצי התיישתי והלכתי לבדוק בערך ויקיפדיה שלך, כי זה באמת רשימה סופר סופר רחבה. אבל בואו נשניה ניקח את זה אחרי, אחרי עמדת המאמן, אני חושב שאחרי ראשון לציון או שדוד, בעצם עברת לעמדת הפרשן, חבר שוס. ראשון לציון.
התוצאה האחרונה
שאימנתי
אתה ראשון לציון.
אוקיי, ואת המעבר הזה מעמדת המאמן לעמדת הפרשן, אנחנו רואים כמה מאמנים, מאמני עבר שעושים את זה, בין אם זה זדלשטיין, מול קצורין, ועוד כמה שמות. אותי מאוד עניין לשאול, מה הדברים הדומים והשונים בין, בין שתי העמדות האלה? ברור לי שיש המון שוני, אבל איך אתה מסתכל על המשחק שונה משתי העמדות האלה, ואיזה דברים אתה דווקא כן לוקח מהמקצוע שלך כמאמן ליכולת הפרשנות שלך?
קודם כל, מעולם לא פרשתי מאימון. גם היום אני לא... אני רוצה לאמן, אני חושב שאני מאמן. מכל מיני סיבות אני לא מאמן. מה הנזק שנגרם לי מהפיתורים האחרונים בראשון, ומאז... יש פחות אמון ביכולות האימון שלי, אני חושב שהן מוטעות. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, מסתכל על המשחק כמאמן, מסתכל על המשחק מזווית אחרת. אני מאוד 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 עוקב ושומע ואוהב ללמוד מרוב הפרשנים שהיו מאמנים, כי אני חושב שהפרשנות שלהם היא שונה, והיא באה מתוך העובדה שמקצוע המאמן, חיי המאמן, החלטות המאמן, ביצועי המאמן, באים מתוך ראייה אחרת מאשר אותם שדרים או פרשנים שלא היו מאמנים. החלק השני הוא הכוח להשחית, שיש לך בידיים בתפקיד פרשן, ואסור להשתמש בו. ואחד הדברים שאני מייצג ומציג, ואלה ששומעים וקוראים את הפרשנויות שלי באים ומציינים, זה אחד את ההגינות, שתיים את אמירת האמת, בלי פוליטיקה ובלי פוליטיקלי קורקט. ולא שאין בעיות לפעמים, ולא שאין מצב שאתה צריך לקבל החלטות שהן לא פופולריות, או לכתוב דברים שהן לא פופולריים. יכול להיות שהכתיבה שלי וההתבטאויות שלי, אמירה שהן כולם הכעיסו הרבה גורמים בכדורסל הישראלי, באיגוד, במכבי, בכל מיני מקומות, הכעיסו עליי, או כעסו עליי, אבל זה אני. אני לא אשתנה, אבל אני לא אכתוב פוליטיקלי קורקט. ואני אומר את מה שאני חושב. מעבר לזה, שגם לגבי נבחרת ישראל וגם לגבי מכבי תל אביב, שתיהן זורמות בדמי, שניהם נתתי... לא רוצה להגיד את חיי, אבל נתתי הרבה שעות ואת כל ה... איך נקרא לזה? נתתי את כל האמביציה שלי, שכבתי על הגדר בשבילם, כשאני בא למקום, למקום עבודה כזה, בעצם למדתי את זה במכבי, אתה צריך לתת בשביל הקבוצה את כל מה שאתה רק יכול להצלחה שלה, לניצחונות שלה, לנאמנות אליה. והיום כשאני אומר מילה בתקשורת, או כותב מילה בתקשורת, אני צריך להיות אחראי לה, לעמוד מאחוריה, ולא לגנוב דעת.
צביקה, אם ממשיכים לגעת בתפקיד הפרשן, קודם כל, מה דעתך על הליגות שאתה מפרשן, ואיך אתה רואה אותן ביחס לליגה הישראלית?
תראה, יש גם ליגות שאני רואה ואני לא מפרשן, אני רואה את הליגה הישראלית ואני לא מפרשן אותה, אני רואה את צ'מפיון ליג ואני לא מפרשן אותה, אני רואה את הליגה היוונית ואני לא מפרשן אותה כי לא משדרים אותה עכשיו, אני רואה את הליגה האיטלקית והגרמנית שמשודרות בערוץ 5 ואני לא בערוץ 5 כרגע, אני את הכדורסל, אני מכיר את הכדורסל מלפני ומלפנים, אני רואה בין 20 ל-30 משחקים בשבוע, גם כשאני לא משדר אני רואה, אני עובר על בין 15 ל-30 אתרי כדורסל מכל אירופה, מישראל ומאירופה כל יום, אפילו כמה פעמים ביום. אני חי את הענף מלפני ומלפנים. ברור שהליגה הישראלית היא שונה, והליגה הספרדית היא שונה, והליגה הטורקית היא שונה, והליגה היוונית היא שונה, והליגה האיטלקית היא שונה, כל ליגה, והתחרויות האירופאיות שכבר קשה מאוד לעקוב אחריהן, וגם קשה מאוד לעקוב אחרי חלק, בגלל שיש התנגשות בשעות השידור ובתאריכים ובשידורים על כל המשמעויות שלהם. למרות זאת אני גם אין לי אהבה לראות משחקים מוקלטים. אני אוהב לראות משחקים חיים. כי אני גם מי ייכנס לטלפון שלי יראה שאני יושב על אתר שבו כל הזמן יש התוצאות של כל הליגות באירופה. ואין דבר כזה שאומרים, אוקיי, אל תדע את התוצאה ולך תראה את המשחק. אין דבר כזה שאני לא יודע תוצאה של משחק שנגמר או משחק שנערך. אז עכשיו ברור שהליגה הישראלית יש לה את האלמנטים שלה, שאחד מהם זה הגנה חלשה מאוד. היא שימת דגש על ההגנה. לעומת ליגה ספרדית, ליגה טורקית, ליגה איטלקית, ותבה על כל משמעויות. אני גם מכיר את הדברים מתוך הליגות שאימנתי בהם. ישנה בעיה כמו בישראל שבכל אירופה, של כמות הזרים וירידת כמות הדקות של השחקנים המקומיים, זה לא רק בעיה ישראלית, זה בעיה ספרדית, וזה בעיה טורקית, וזה בעיה היוונית. בטורקיה, אחרי מאמצים גדולים מאוד, הורידו בשנה שעברה אחרי מלחמות את כמות הזרים משישה לחמישה, ומי שראה השבוע את משחקי הגמר של הליגה הטורקית, ראה שבפנרבח שיש חמישה זרים שנרשמו בטופס, ועוד חמישה זרים שיושבים מחוץ לספסל, במקום מיוחד כזה, עם בגדים כולם אחידים, בצד, ואותו דבר באנדולו. אנדולו לקחה את היורוליג עם 11 זרים, כאשר בליגה הטורקית היא משחקת עם חמישה זרים, ועוד לארקין שנחשב טורקי. וזה בעיה שגם מעסיקה מאוד את הכדורסל הישראלי, אבל היא כלל אירופאי. ויש את זה... מה?
אני רק, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון בנוגע לזרים ישראלים, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני יודע שאתה כתבת על זה בעבר לפחות, איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? ברור שזו בעיה כלל אירופאית, וכאן בארץ לפחות נעשים כל מיני ניסיונות, חלקם יותר טובים, חלקם פחות מוצלחים, מה אתה חושב שצריך להתמודד? ואולי שאלה יותר טובה, האם צריך בכלל לנסות ולהתמודד עם הבעיה הזאת, או שהיא מין גזירת גורל?
קודם כל צריך, אבל זה לא פשוט. הבעיה מתחילה בעצם לא מלמטה, אלא מלמעלה. היא מתחילה גם מלמטה וגם מלמעלה. היא מתחילה מלמעלה כאשר בגביעי אירופה השונים, כמות הזרים שמותרת לשיתוף היא בצ'מפיון ליג שישה, ביורו ליג ללא הגבלה, ביורו קאפ ללא הגבלה, ושם מצוי העוקץ. ברור, זה צריך, מאחר ויש מלחמה בין פיבה לבין יורוליג, אז אני לא רואה כרגע איך זה ייפטר. ברגע שנגיד יגידו לכל הקבוצות ביורוליג, אתם יכולות לשתף רק חמישה או שישה זרים, והיתר צריכים להיות מקומיים. עכשיו, איפה זה פוגע? זה פוגע במוטיבציה ובכמות הילדים שבאים לשחק כדורסל. זה פוגע בכמות השחקנים המוכשרים שנעצרים אולי במעבר בין גיל נוער לבוגרים. יש, עכשיו, זה לא רק הטעות של בעלי הקבוצות או מנהלי הקבוצות ושל המאמנים, זה גם לא בסדר, יש גם שגיאות של השחקנים עצמם, גם השחקנים יש חלק בעניין, אבל באיזשהו מקום צריך שתהיה מגמה של לתת דקות משחק לשחקנים הישראלים, ושתהיה מוטיבציה למאמנים ולקבוצות לפתח אותם.
חוקים לדוגמה כמו, חוקים כמו הגבלת זרים כאן בליגה, אפילו למספר נמוך יותר של זרים, והבטחת דקות לישראלים. מנקודת המבט שלי לפחות, זה חוקים שמורידים כדאיות, כדאיות הכלכלית של משתתפות בשני מפעלים, להחתים את כמות הזרים הזאת. כי למרות שביורוליג אין הגבלה, ברגע של שימוש באותם זרים בליגה הוא מאוד מאוד, ככל שהוא יהיה יותר קטן, ככה כדאיות של הקבוצות להחתים את כמות הזרים הזאת, תקטן גם היא.
אז נכון, אז יש פה מבנה שיוצר כל הזמן קונפליקט למאמן, לקבוצה, לשחקנים המקומיים, ויש את אותה בעיה. מדברים כל הזמן על מכבי תל אביב, בגמר הפלייאוף שהיה השבוע, ואני לא אומר את זה כביקורת, רק התחיל המשחק וכמה צייצנים שיש להם תהודה גדולה בשוק הצייצנות, אמרו גמר אליפות הליגה הישראלית, 9 זרים על המגרש. עכשיו, אצלנו נוסף גם פטנט המתאזרחים, אז אני לא רוצה לומר מילה רעה על מתאזרחים, כי יש חלק מהמתאזרחים שהם באמת יהודים יקרים, שגם עשו עלייה לארץ בעקבות הכדורסל, וגם בנו את ביתם פה, וגם בנו פה משפחות, וגם תרמו המון לכדורסל הישראלי, אבל מצד שני אתם יודעים שאנחנו בארץ הטריקים והשתיקים, ובארץ הטריקים והשתיקים נוסף לזרים החוקיים שמגיעים, אז ישנה בעיה של חלק מהמתאזרחים שתופסים מקום של ילדים ישראלים. יש עלייה גדולה מאוד והשתפרות גדולה מאוד, לא, אולי לא מספיקה, אבל במחלקות הנוער, בעתות, פער מועדונים שעשו קפיצת דרך גדולה מאוד בפיתוח מחלקות הנוער, ראו גלבוע מעיינות, ראו עמק חפר, אני לא מדבר על מכבי תל אביב, מכבי ראשון לציון, מכבי חיפה, שלאורך שנים תמיד השקיעו הרבה מאוד במחלקות הנוער, ולא תמיד יצא להם בנפיט מזה, או שהשחקנים שלהם הלכו למקום אחר. יש עוד הרבה מאוד מקומות יותר קטנים, שהם לא יכולים להגיע, נגיד, היום ביבנה פתחו מחלקת נוער יוצאת מן הכלל, באשדוד מנסים, במכבי אשדוד מנסים לעשות מחלקת נוער טובה. אני מצוי בכל המקומות האלה, אני מקבל טלפונים, ואני שומע ורואה, ושואלים אותי, ואני גם, אחד הדברים שאני עושה, באופן קבוע, כבר 17 שנה, אני מנהל את בית הספר למאמנים, קורס המאמנים של, במכללה האקדמית בווינגייט, ואני כל יום שישי, ב-6 בבוקר, יוצא למכון וינגייט, נמצא שם עד הצהריים, ומכשיר כל שנה בין 20 ל-25 מאמנים ומאמנות חדשים וטובים. אני כאילו כל שבוע עובר מחדש קורס מאמנים, וכל שבוע אני שומע, רואה, מקבל אינפורמציה על מה נעשה בין הקצה לבין הילדים, לבין הנערים, לבין הנוער, לבין המגזר הערבי, לבין המגזר היהודי, למה שקורה מלבנון ועד אילת, ומה קורה בכדורסל אנשים. כל היום אני מסתובב סביב זה. ויש הרבה שצריכים אבל יש עשייה גדולה מאוד. והשחקנים האלה, אצל השחקניות זה קצת יותר, כי אתה רואה שבאמת הרבה יותר שחקניות, שזה לא הנושא שלנו היום, נמצאות בקולג' והרבה פחות שחקנים ישראלים הולכים לקולג'. יש נטייה בשנים האחרונות, רק אתמול ראיתי שאיזה ילד ממכבי תל אביב הולך לאקדמיה באיטליה, ואני חושב שהכדורסל הישראלי, אחרי שמשמו שהלך לאקדמיה בווילרבן,
נועם יעקב.
נועם יעקב.
כן, אני חושב שאנחנו רואים פה תופעה שמישהו בכדורסל הישראלי צריך להתעורר ולמצוא את הדרך שהילדים האלה ימצאו את מקום ההתפתחות שלהם והמסלול להליכה לטופ של הכדורסל. כאן בארץ אנחנו מתחילים להפסיד ילדים טובים. למשל, אתה רואה את זוסמן ובלאט, שמשחקים לא רע באלבה ברלין, אמנם זה לא ריאל מדריד, וזה לא אולימפיאקוס, וזה לא פנרבחצ'ה, וזה לא צ'סקה, אבל עדיין, למה שבלאט היה ממשיך פה בישראל, בהפועל ירושלים, וזוסמן, שגם באשמתו וגם באשמת מכבי תל אביב, או גם באשמת מכבי תל אביב וגם באשמתו, לא קיבל את המעמד הנכון כדי להיות שחקן חשוב במארג של מכבי תל אביב, וזה גם אחת השגיאות של מכבי תל אביב.
תרשה לי להוסיף בעניין של בלאט, רק שיש לזה בסופו של דבר קשר לעובדה ששחקן ישראלי שמגיע לפה ורוצה לשחק ביג, בארץ מוגבלות בדיוק לקבוצה אחת. עצם העובדה שאין תחרותיות על עמדת היורוליג, ואין את הקשר הזה בין ההישגיות בליגה לרמת המשחק באירופה, היא גם מגבילה את המוטיבציה.
אבל ככה זה בכל אירופה, ברגע שנקבע...
נכון.
נבנתה היורוליג לטוב ולרע, ויש 11 קבוצות, עכשיו 13 קבוצות, שיש להן מניה והם מובטחים ביורוליג, אז יש בעיה עם העניין הזה. הכדורסל הישראלי לא הצליח לגדל קבוצה שנייה שיכולה לאורך 10 שנים, לאורך 5 שנים, לאורך דור לשחק ביורוליג. מכבי ראשון לקחו אליפות לפני כמה שנים, 5 שנים, והם עכשיו בליגה השנייה. לא פשוט לשחק ביורוליג. הפועל ירושלים מנסה כבר באופן קבוע ומכובד להיות רק במפעלים אירופאיים באופן קבוע, והיא עדיין לא מצליחה להצליח אפילו, למרות שהיא, אתה יודע, המועדון צריך לחיות כל הזמן סביב זה, וצריך שהתקציב שלו ייבנה סביב זה, ושתהיו הרגלים שכל שבוע משחקים משחק בינלאומי, אצטרה, 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 וגם הם לא הצליחו, זה לא כל כך פשוט. אבל מכבי תל אביב במיוחד, את זוסמן במיוחד, לא הוא ולא הם היו צריכים להפסיד אחד את השני. זוסמן היה צריך להיות כמו שפיני גרשון לקח את טל בורשטיין, ולמרות שהייתה קבוצת זרים מדהימה, מהטובה ביותר שהייתה פה אי פעם, שרס, רויצ'יץ', פארקר, בסטון, פיני מצא את הדרך להכניס את טל בורשטיין, שבתוך כל הכוכבים האלה, ובתוך המסגרת הזאת, ובתוך החשיבות, טל בורשטיין הרגיש שהוא חלק חשוב מהקבוצה, ואני חושב שאחד הדברים שאולי, אולי אני לא דיברתי מימי עם זוסמן, נתנו לו ללכת נתנו לו את הפוש ללכת מפה, היה שהוא לא הרגיש שהוא חלק חשוב במערך. מצד שני, כל טיפוס זה גם טיפוס אחר, כל אופי זה אופי אחר. אבל הבעיה הזאת היא בעיה שמשפיעה בכלל במכבי תל אביב, הישראליזציה שלה, שצריכה להיות מוטמעת, ובשנים האחרונות, כחלק מחוסר ההצלחה של מכבי, תמון גם בזה.
טוב, אז בוא באמת נדבר קצת על העונה הרעה של מכבי תל אביב, ואיך אתה באמת רואה את הדברים צביקה, גם עם הפיתויים של יאניס ספרופולוס, אדם שעבדת איתו בעבר, גם המינוי של אבי אבן, וגם כל מיני שערות קטנות סביב המועדון, בין אם זה עם המאמנים, בין אם זה עם הקהל, בין אם זה עם ג'יימס ננלי, שזה שחקן שאימנת, איך אתה היית מסכם את העונה הזאת של מכבי תל אביב?
תראה, העונה של מכבי תל אביב לא טובה, רעה. יש כאלה שאומרים, משתמשים במילים יותר חריפות ממני. אני לא אוהב להשתמש במילים חריפות, אבל אין כל ספק שזו עונה לא טובה. כשאתה במכבי תל אביב, מפסיד, לא מגיע לגמר הפלייאוף, ולא בפיינל פור, כמו שאמרו קודם, שהפיינל פור מטרתו הייתה להוציא את מכבי תל אביב מהאליפות, אלא בסדרה, כשאתה מפסיד בחצי גמר גביע המדינה תל אביב, אמרה, מקום שני, כשאתה מפסיד ארבע דרבים, בכל קנה מידה, זה עונה רעה. כשאתה מפטר מאמן באמצע, זה עונה רעה. זו לא עונה ראשונה שהיא רעה, יש ירידה במכבי תל אביב, בטח ביחס לאירופה. אני עזבתי את מכבי תל אביב אחרי העונת 2008, שהפסדנו בגמר היורוליג. ב-2014 הקבוצה של דיוויד בלאט לקחה את גביע אירופה, הגיעה לפיינל פור, אחרי שהיה לה עונה לא טובה, קודם ניצחה את מילאנו, ומאז 2014, עד היום, מכבי תל אביב היא לא פקטור בשום שלב באירופה, היה אולי שנה אחת של הקורונה, על כל זה אם ואולי וזה, וגם בליגה, מכבי תל אביב הפסידה כמה אליפויות בשנים האחרונות. עכשיו, בלי לפגוע באליפות של מכבי חיפה, של ראשון, של הפועל ירושלים, של הפועל חולון פעמיים, כאשר הקבוצות האלה לוקחות אליפות, מכבי תל אביב צריכה לעשות חשבון נפש, כי בהשקעה המדהימה שיש במכבי, הרבה מאוד כסף, הבדלים כספיים גדולים מאוד, ארגון של מכבי שהוא ארגון גדול מאוד, אבל בשנים האחרונות לא מנהלים את מכבי אותם אלה שניהלו אותם פעם, אבל זה נורמלי גם, שיש גילאים ויש אנשים שמפסיקים לעבוד, יש אנשים שלצערנו הרב נפקו, הלכו לעולם, וברור שאנשים שמקבלים את ההחלטות, הארגוניות, המקצועיות, עושים החלטות לא טובות. אי אפשר לברוח מזה. אז בחלק מהדברים זה באמת היה ניסיון של קבוצות אחרות, מנהלת הליגה, לחוקק חוקים נגד מכבי, אבל מכבי הייתה צריכה ויכולה להיערך מול זה. וברגע שזה לא מתבצע, אתה משלם את המחירים. אז הפועל חולון עשתה אליפות נהדרת, והרצליה עשתה עונה נהדרת והעיפה את מכבי, וגם אגב ירושלים, שהיא עם התקציב השני בגודלו בליגה, ביחס להפועל חולון, ביחס להרצליה, ביחס להפועל תל אביב, ביחס לכל הקבוצות, לא, הפועל תל אביב, לא יותר טובה מירושלים, לא מצליחה לעשות את מה שהפוטנציאל של התקציב שלה והגודל של המועדון, כי חלק מקבלת ההחלטות לא מצליח בצורה רצופה, בצורה מתמשכת. אלה הם חלק מהבעיות.
אם נוגעים בעמדת המאמן, אז עכשיו באמת נתחיל דיון לגבי זה, וקודם כל, עומר, מה אתה חושב על הכישלון של מכבי תל אביב בניסיון ההנחתה של צ'אבי פסקואל, ואיך אתה רואה את המועמדות של עודד קטש? כמובן שיכול להיות שיהיו התפתחויות כשאנשים יאזינו לפודקאסט, אבל איך אתה באמת רואה את המצב הזה?
כן, אז צ'אבי פסקואל זה באמת סיפור מסובך, עם הרבה עירוב של פוליטיקה ו... מכבי תל אביב כנראה, אבל אני חושב שהסיפור פה הוא באמת ההנחתה של עודד קטש, או לפחות הדיבורים עליו, כי אני רק זוכר עד לפני חצי שנה, יאניס פרופולוס מפוטר, ואז יש את ערב הדיווחים הזה, שראשי מכבי תל אביב נמצאים בביתו של עודד קטש, ומציעים לו חוזה. העסקה הזאת פוצצה על רקע זה שעודד קטש רצה חוזה לשנה וחצי, כי עם כל הכבוד, קטש הוא מאמן שבונה את הקבוצ... שבונה את הקבוצות שלו, עם פילוסופיית משחק מאוד מאוד מוסדרת ו... וגם מוכרת לכולנו, שמצריכה שחקנים ספציפיים, והוא לא רוצה לבוא לחצי עונה, כדי מה שנקרא למלא איזה חור שהיה חסר למכבי תל אביב, הוא רצה לבוא ולעשות משהו משמעותי גם בעונה שאחריה. מכבי תל אביב דחתה את זה על הסף, והעדיפה למנות את ה... סקאוטר של המועדון למאמן ראשי. ועכשיו, מכבי תל אביב, מיד אחרי צ'אבי פסקואל, מאמן מהטופ של אירופה באמת, ישר פונה לעודד קטש, איזשהו דאונגרייד, לפחות בתפיסה, דאונגרייד משמעותי. עכשיו, דרך אגב, אני מאוד מעריך את עודד קטש, אני חושב שהוא עשוי להיות מאמן נהדר במכבי תל אביב, עוד מעט נדבר אולי על ההתאמה שלו לסקוטי ווילבקין ולכל מי שכבר במכבי תל אביב, אבל הוא עשוי להיות מאמן נפלא, אני מאוד מאוד מעריך את יכולות האמון שלו, אני חושב שבארץ נוהגים קצת פחות להעריך אותם ממה שהם, אבל אני בעיקר מוטרד מאיזשהו מהדאבל סטנדרט הזה של מכבי, שלפני חצי שנה דחתה לסף את האפשרות שעודד קטש, יתחיל אצל העונה, ועכשיו פונה אליו ומציע לו ומיד אחרי צ'אבי פסקואל. זה באמת הדבר שהכי מטריד אותי, אבל אני חושב שתהיה החתמה טובה אם וכאשר. כרגע לפי מה שאני מבין, הדיון הוא על שוב שנה או שנתיים, עוד את קטש מעוניין בתהליכים שהם יותר ארוכי טווח ממכבי תל אביב, וזה הגיוני. אני אישית חושב שבסופו של דבר קטש יאמן במכבי תל אביב, וגם יהיה מוצלח.
צביקה, בפעם שעברה שקטש שימש כמאמן מכבי, כמובן ב-2007, אתה היית מנכ"ל הקבוצה, ובסופו של דבר קטש לא הצליח, אז איך אתה רואה את האפשרות שהוא ימונה כמאמן עכשיו? האם אתה חושב שהוא בשל? וגם, מה דעתך על הסאגה עם צ'אבי פסקואל, וגם עכשיו רואים שסקוטי ווילבקין בהחלט עשוי לעבור לפנרבחצ'ה, אם היא תשלם בייאוט מסוים עבורו, אז מה דעתך באמת על הסיטואציות האלה, והאם לקטש בכלל יהיה כוח להשאיר שחקן כמו ווילבקין אצלו?
קודם כל, כל נושא מינוי המאמנים במכבי, הוא בעייתי, הוא לא מוצלח, בהמשך לכל ההחלטות המקצועיות השגויות שרצות בדרך, על סמך מה ממנים מאמן, מי ממנה את המאמן, מי ממליץ על המאמן, מה בוחנים ב... ביכולתו של מאמן, מה קובע אם הוא יצליח להתחבר לדנ"א של המועדון, דנ"א משלו. יש למועדון דנ"א, יש למועדון קו, יש, איך אתה בוחן אם מאמן מתאים למכבי או לא? צ'אבי פסקואל שלעצמו הוא מאמן שגדל במועדון של ברצלונה, הגיע להיות המאמן הראשי של ברצלונה, בשלב מסוים נחתך משם, ומאז התחלפו בברצלונה ופותרו הרבה מאוד מאמנים, והוא מעולם לא חזר לשם. והוא התחיל את מסעו בחוץ לארץ, מחוץ לספרד, בפנטינאיקוס, בעונה השנייה שלו מפנטינאיקוס הוא פותר באמצע השנה, לא אימן תקופה מסוימת, ולאחר מכן עשה נקלט בסן פטרבורג, בזנית סן פטרבורג, קבוצה עם תקציב גדול מאוד, והיום הוא מתאים למכבי, אני חושב שהוא מאמן טוב אגב, הוא מתאים למכבי, אני אגב לא בטוח גם שקטש שיהיה מאמן מכבי, לפחות כרגע, לפי מה שאני יודע הבוקר, אבל אתה יודע, מכבי כבר נמצאת בפיגור, מכבי כבר נמצאת בפיגור בנושא החתמת מאמן, בנושא החתמת צוות מקצועי בכלל, בנושא החתמת שחקנים, אתה מדבר בצדק על סקוטי ווילבקן ש... 50-50, 50%, 50% אם הוא יישאר או יעוף. אני עוד לא שמעתי שם אחד אמיתי, ריאלי, שאמור לחתום במכבי, והוא יכול לשפר אותה ולעשות אותה יותר טובה. בכלל, אם אתה בוחן את דרך בחירת המאמנים במכבי בעשר שנים האחרונות, ודרך בחירת השחקנים במכבי, וחיבור בין המאמן לשחקנים, אם מתאים לו או לא מתאים לו, חיבור בין השחקנים לבין עצמם. אתה הזכרת קודם, נדמה לי, במסגרת השאלות שלך או ההערות שלך, את הנושא של ננלי, שאני אימנתי אותו במכבי אשדוד, האם מישהו ממכבי תל אביב צלצל אליי, פנה אליי, ניסה לקבל ממני אינפורמציה, ולו מזערית של מילימטר אחד, ענה לי? לא. אני יודע שבעבודת סקאוטינג צריך גם להגיע ל... מאמנים ומועדונים ושחקנים ששיחקו או התאמנו אצלי, אצלך, איתך, או כל מיני דברים כאלה. אז אם במכבי תל אביב לא מצאו לנכון להרים טלפון אליי בעניין, אז כנראה שיש בעיה, והיא לא שלי.
ואם באמת ממשיכים עם הנושא הזה, אז איזה שחקנים במכבי תל אביב לדעתך ראויים להישאר? ואולי אם ציינת את ננלי, האם זה שחקן שהיית מחתים מלכתחילה לפני שנה?
תראה, אני לא, אני יכול להגיד כן, אני יכול להגיד לא, אבל לכל תשובה שלי צריך להיות כנות וצריך להיות אינטגריטי. אני חושב שכל הנושא של בניית החלק המקצועי במכבי, בחירת המאמן, בחירת העוזרים, בחירת הסקאוטינג, בחירות השחקנים, הם קשורות אחת בשנייה. באים ואומרים לך, מה הפעולה הראשונה שאתה עושה? אין פעולה אחת. 20 פעולות ראשונות. איזה שחקן ראשון אתה? אתה משאיר את סקוטי או לא משאיר? רגע, שנייה. סקוטי שחקן טוב, אין ויכוח. למה הוא לא הצליח? או למה הקבוצה לא הצליחה לידו? יש, הוא משחק בקבוצה 6 שנים? כמה, 6 או 7?
סקוטי 4.
לא, יותר מ-4. השנה האחרונה המוצלחת שלו הייתה כשלידו היה רכז וונמייקר. אוקיי, בואו נבדוק את כל הרכזים ששיחקו איתו מאז. חוץ מ4 חודשים של וולטרס, אף רכז לא היה טוב לידו.
בוא נבדוק את המאמן שאימן אותו ותחת איזה שיטה הוא היה. בוא נבדוק את המאמן שהיה איתו ותחת איזה שיטה הוא שיחק.
אוקיי, עכשיו, חוץ מזה, מאז עבור במכבי כמה מאמנים, אני כבר לא יודע כמה. עכשיו, מי היה הסנטר שלידו? מי היה סמול פורוורד לידו? מי היה הסקנד, המחליף שלו? מי היה הסמול פורוורד לידו? מה, איך פנינו את הקבוצה? לפי איזה שיטת הגנה מקובל, שצפינו? לפי איזה צורת יציאה לפזרה? לפי איזה צורת סידור המשחק המסודר? האם הוא צריך לקבל את הכדור לזריקה בלי כדרור? האם הוא צריך לקבל את הכדור לזריקה עם כדרור? מה, הביאו השנה את... היה זיזית שנשאר שנה שנייה, והביאו במקום... סנטר, שהיה כבר פה במכבי, תקופה מסוימת, נזרק מביירן מינכן, וקרה מה שקרה איתו פה. תוך כדי השנה היה פה לזור. איזה החלטות התקבלו תוך כדי השנה?
אתה אומר שבעצם שהצטבר פה איזשהו דאטה מספיק על כל ערך השנים של סקוטי ווילבקין במכבי תל אביב, ומה שמכבי צריכה לעשות זה לקחת את הדאטה הזה ולאבד אותו.
מה המחשבה, מי האיש המקצועי שיושב, שם על השולחן, על המפה, על המחשב, את כל הדאטה? האם שחקן לפני שהוא בא למכבי, מה נבדק עליו? מה מצפים ממנו? האם יודעים כמה לחץ יש במועדון הזה? האם כל השחקנים שהוכתמו פה כלאחר יד זכאים בכלל ללבוש את החולצה של המועדון הזה? האם נבדק את הדאטה ההגנתית שלהם? אוקיי, הוא קולע כך וכך, והוא מוסר כך וכך, הוא לוקח אימון כך וכך. מה רמת ההגנה שלו במה שלא נרשם בסטטיסטיקה? מה רמת האופי שלו במה שלא נרשם בסטטיסטיקה? מה מידת הראייה של האנשים כשרואים את השחקן ומקבלים ומחפשים סקאוטינג על השחקן ומחפשים אינפורמציה על השחקן בהחלטה שלהם האם הוא ראוי להיות שחקן מכבי תל אביב או לא ראוי להיות שחקן מכבי תל אביב? בואו נאמר שיש תקציב יותר קטן. עדיין הוא תקציב יותר גדול מאשר כל קבוצה שמשחקת אחרת בארץ. כשמכבי תל אביב בוחרת זר, בואו נאמר, עזבו את סקוטי שמקבל מיליון ו... לא יודע, 600, 700, 800, כל אחד זורק מספר אחר, אני לא רוצה לזרוק מספר כי לא ראיתי את החוזה שלו. ומחתימה את וויליאמס ונאנלי, וחורנו לסנטר, לא נברח לי השם שלו...
ריינולדס.
אוקיי? הוא, היא משחקת מול בני הרצליה, שסדר הגודל של התקציב של כל שחקן זר, כמו במדינת ישראל, עד 105 אלף דולר או 108 אלף דולר, מקסימום עם כל מיני דברים, זה מגיע ל-120 אלף דולר. אז מכבי צריכה לרשום למשחק הליגה 5 זרים, ב-5 עמדות מסוימות, וצריכה לצרף להם, ויש לה תמיד את האפשרות, לבחור 3, 4, 5 שחקנים ישראלים הכי טובים בארץ. האם המיקס הזה הצליח? נגיד אני הבאתי שחקן ב-500 אלף דולר, והוא משחק מול שחקן של 120 אלף דולר. האם מיציתי, האם באמת הבאתי ב-500 אלף דולר שחקן שהוא פי 2 יותר טוב מאשר כל זר בקבוצה אחרת? לא. אז נכשלתי. כשאני מגיע לבניית הקבוצה הסופית, אני צריך להגיד לעצמי, מחר יש את משחק חשוב ביותר, או משחק הגביע החשוב ביותר. מי החמישה, החוקים אומרים שצריך להלביש 5 זרים, מי החמישה זרים הכי מתאימים לי, יחד עם הישראלים, כדי ליצור קבוצה, שעשרת השחקנים, זה אומנם 12, אבל 1 או 2, אי אפשר לצרף, לשתף 12 שחקנים בצורה שווה, 10 השחקנים שיחסו לי את כל העמדות במגרש בצורה טובה, שבכל עמדה אני אהיה או טוב יותר או שווה לקבוצה השנייה, הגנתית והתקפית, ואני אוכל להתמודד עם מונוואקו, ואני אוכל להתמודד עם כל שחקן שהליגה באפול ירושלים או באפול תל אביב יכולה להעמיד מולי, ואני אצליח להשיג את הניצחונות הנכונות.
כן, אז בוא ניגע שנייה, אני חושב שהבנו טוב מאוד, ואתה צודק גם על כל מילה שאמרת על מכבי תל אביב. בוא נעבור שנייה לקבוצה השנייה בטבעה בליגה, אולי זה מה שנקרא, ניתן נתון לפרשנות ולוויכוח, אבל בוא נעבור שנייה להפועל ירושלים, קבוצה שגם אצלה קורה לא מעט, וגם היא חובה, כמו מכבי תל אביב, עונות מאוד מאוד מבלבלות, ושעומדות בין כישלון לאי הצלחה, נקרא לזה ככה. ולפני שניגע בעניינים המקצועיים בהפועל ירושלים, ויש גם, כמו אצל מכבי תל אביב, את שאלת המאמן, ושאלות של השארות שחקנים כאלה ואחרות, אבל אני רוצה שניגע קודם במשהו שקרה קודם בהפועל ירושלים, ביום רביעי האחרון. אני אעשה קצת איזשהו פריוויו, בעצם מה שקרה זה שאייל חומסקי, גם עם קבוצה קאה, שהחזיקה עד כה 80% מהבעלות על הפועל ירושלים, סכם שאומר שהקבוצה, בראשה משה גרינברג, תנסה למכור את הקבוצה, את החלק שלה בהפועל ירושלים בשנה הקרובה, ובינתיים זכויות הניהול, 100% מזכויות הניהול, יהיו בידיים של אייל חומסקי, זה כמובן כרוך בהתחייפויות של באמת עשרות מיליוני דולרים מצדו של חומסקי, אבל המשמעויות העיקריות, וזה מתחבר למה שאתה אמרת, צביקה, קודם, אמרת שפועל ירושלים התקשתה לעשות המשכיות ורצף בהצלחות שלה, וזה נכון מאוד, והחלק המשמעותי בעניין הזה, היו טעויות מקצועיות כמובן, אבל החלק המשמעותי בעניין הזה היה חוסר היכולת שלה לתכנן לרחוק ולעשות החלטות בשטח ומהר. עצם העובדה של אייל חומסקי עכשיו יש 100% מזכויות הניהול כמובן, עומדות לשפר את הפן הזה, הוא גם הבטיח ששכר השחקנים לא יקטן אלא אפילו יעלה, שזה גם בצורה מאוד מאוד חשובה, ומשם אנחנו מגיעים לעמדת המאמן, שהיא כרגע נתונה להחלטה על ידי הפועל ירושלים, כמו מכבי תל אביב, היא תרצה לעשות את זה מאוד מאוד מהר, כדי להפיק לקחים משנה שעברה, שבה החתמת השחקנים התבצעה מאוד מאוד מאוחר, ובעצם ככה הם פספסו את אירופה. אז כרגע על הפרק, בהנחה שעוד את קטש לא על הפרק ממה שאנחנו מבינים, אז אני שנייה אשים אותו בצד, יותם אלפרין, שנראה שאם הוא ירצה להמשיך בקבוצה, הפועל ירושלים תתן לו את המשרה, דן שמיר, שעדיין פנוי להבנתי ולגמרי ראוי לאמן בקבוצה כזאת, או אופציית המאמן זר. ואני רוצה לשאול אותך, צביקה, מה דעתך, מי צריך לאייש את העמדת המאמן בהפועל ירושלים? יותם אלפרין חסר הניסיון, דן שמיר עם עונות לא כל כך מוצלחות.
מה אמרתי, חסר ניסיון?
יותם אלפרין חסר ניסיון בעמדת המאמן.
זה, אני עוד לא דיברתי על יותם אלפרין, אבל בסדר, נגיד, זה עובדה שהוא חסר ניסיון בעמדת המאמן. תשמע, קודם כל, אני מאוד 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 מכבד ומעריך את חומסקי, למרות שאני מצוי בכדורסל מלפני ומלפנים, כשאני הייתי בפועל ירושלים, לא יצא לי הרבה לחוות את חומסקי אז, שהיה אז מקורב להנהלה, מאז שהוא נהיה האיש המוציא והמביא, גם עכשיו וגם קודם, גם כשהיה, אמרת שמות של אנשים מאמריקה, שאף אחד לא יודע מי הם, ולא יודע, למעשה, מי שקיבל את כל ההחלטות בירושלים, בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, זה חומסקי וגיא הראל, לא יצא לי לשבת עם חומסקי ולשמוע אותו ולהשמיע לו מעולם. אני מאוד אוהב את הפועל ירושלים, אני חושב שהיא מועדון מאוד מאוד חשוב, עבדתי שמה, אבל מצד שני, גם עמדת המנהל המקצועי, או איך שיקראו לזה, כי השם מנהל מקצועי, הוא איזה תרגום לא נכון, ולא ברור למה תפקידו של המנהל המקצועי, ומה סמכויותיו, ומה ההשפעה שלו. יש מקומות שקוראים לזה בסקטבול דיירקטור, יש מקומות שקוראים לזה וייס פרזידנט ריספונסיבל פור בסקטבול אופריישנס. אנחנו פה תרגמנו את זה גם בכדורגל למנהל מקצועי, שהוא העליון. העליון על מה? הוא מחליט איזה תרגיל עושים עכשיו? הוא מחליט איזה חמישייה עולה? הוא מחליט איזה חילוף עושים? הוא מחליט מה עושים באימון היום? הוא מחליט איך מנהלים את המשחק? מה זה הקשקוש הזה? עכשיו, בכלל, יש איזושהי מודה או גישה של שחקן עבר שהופך להיות מנהל מקצועי. על סמך מה? על סמך איזה ניסיון? על סמך איזה ידע? תהיה קודם עוזר מאמן, תתקדם בהיררכיית עוזר המאמן, תהיה אחר כך מאמן, אחרי זה אולי תלך לעמדת המנהל המקצועי, תבין מה עובר בראש של המאמן, תרגיש מה חווה המאמן, תרגיש כמה החלטות ביום, בשעה, בדקה, בשבוע צריך לקבל מאמן, איך הוא מנהל היום צוות שלם, ואז תקרא לעצמך מנהל מקצועי. עכשיו, הפועל ירושלים, בכמה שנים אחרונות, נכנסה לסחרור של מאמנים. באותו רגע, בקטר, לפנתינייקוס, והם שחררו אותו, לטוב ולרע. נכלו גם לא לשחרר. סן פטרבורג לא משחררת את פסקואל, לא באמצע השנה. ואז הם מינו את אדומייטיס. מי מינה את אדומייטיס? מי בדק עליו? מי ידע לטוב או לרע אם הוא מתאים לקבוצה ובאמצע עונה, לא בקיץ? ואחרי אדומייטיס, שמו את יונצ'יק. למה יונצ'יק לא נשאר במערכת? ואז הביאו את
אורן עמיאל.
אורן עמיאל. אני מכיר את אורן עמיאל טוב, הוא היה עוזר של קטש, כשקטש עמד על זה שהוא יביא אותו למכבי תל אביב, וכשאני החלפתי את קטש, אורן עמיאל הלך עם קטש, לא פיתרנו, והוא איש נהדר. אבל האם בן אדם שעבד 5 או 6 שנים בנימבוק, שזה בית ספר לאי לחץ, קל לו להגיע פתאום לתוך הלחץ שיש בהפועל ירושלים? אוקיי. החוסר אמון וחוסר ידע וחוסר הבנה וחוסר זה, אז כשכבר אורן עמיאל הלך, קטסטרופה. למה לא החזרתם? לפני שמכבי תל אביב פיתרה את יאניס, נכון?
כן, בטח.
אז עכשיו רוצים את קטש אם הוא לא הולך למכבי. אז למה? עכשיו אנחנו מצטרפים או מתחלקים או חושבים על החתמת שחקנים. אורן עמיאל היה המאמן, הוא הביא את הבסואן, על זה אין, 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 אין חילוקי דעות. מי יחתים את שאר השחקנים? מי? המאמן, המנהל המקצועי, המנכ״ל, חומסקי, אולי פרידמן, איך קוראים לו, האמריקאי שהחזיק במניות?
מייקל דייביס.
מה?
מייקל דייביס.
מייקל דייביס. אז הוא לא. ואז כמה זרים הוחלפו? הביאו את שני הפליטי NBA שלא הצליחו בשום מקום, והיו צריכים להחליף אותם כי הם לא מתאימים באמת. ואז קיבל יותם. עכשיו, מה זאת אומרת, אני נורא אוהב את יותם, והוא היה שחקן שלי, ואני ביחסים יוצאים מן הכלל איתו, ובימים הכי קשים שלו, אני רק אומר לו דברים טובים, מה זאת אומרת יותם יחליט אם הוא ממשיך? אז אם זה ככה, יום אחרי האליפות, יום אחרי שעפו, יומיים, יאללה, החלטה, יאללה, צריך להתחיל לבנות קבוצה. לא, מתחיל לחפש זר. יש מאמנים
ישראלים... אתה אומר שיש פה בעיה רק עם ממד הזמן. אבל...
גם ממד הזמן, אתה רואה שבכל אירופה, רוב הקבוצות כבר או החליטו מי המאמן שלהם, וכבר התחילו להחתים שחקנים.
לא, גמרי. העובדה שיותם אלפרין הוא שנה שנייה בלבד כמאמן, שגם השנה הראשונה זה...
כמאמן?
כן, זה לא אמור להפריע להפועל ירושלים כשהיא באה להחתים אותו?
תראה, עודד קטש השבוע התראיין באיזשהו מקום, נדמה לי בערוץ הספורט.
כן.
ואמר שמה שקרה במכבי תל אביב ובהפועל ירושלים, זה היה פגיעה במעמד המאמן, כלומר... המאמן לא חשוב, וששמו, כאן שמו את הסקאוט, וכאן שמו את יותם שמעולם לא אימן, זה מראה כמה אי חשיבות נותנים לעמדת המאמן, כמה אי חשיבות נותנים לניסיון של המאמן, ואיזה מין פטנט חדש זה, שבסופו של דבר לא הוכיח את עצמו. ועכשיו ממשיכים עם זה. אותה שאלה ששאלתי, מי קובע מה זה מאמן טוב? מי בודק את המאמן? מה בודקים על המאמן? איך מחליטים שהוא מאמן טוב ומתאים לקבוצה? אותו בעיה שאמרתי קודם על מכבי, יש עכשיו על הפועל ירושלים.
אני רוצה עכשיו לגעת בכמה נושאים אחרונים לוהטים מהשבוע האחרון אפשר להגיד, ולשמוע את דעתך ממש בקצרה על כל אחד מהם. אז אחד זה באמת האליפות של הפועל חולון, שתיים מלפפונים לוהטים כמו תומר גינת וגבי צ'צ'שווילי, ולאן הם צריכים ללכת, והשלישי זה הפרישה של טל דן, אז נשמח לשמוע את דעתך בקצרה. לפני פינת סיפור.
תשמע, פועל חולון עשתה הישג מדהים, צריך לעמוד ולמחול הכפיים, צריך להעריך ולכבד, הם לקחו אליפות, זה הישג יוצא מן הכלל, אי אפשר להגיד על זה שום מילה רעה, רק מילים טובות, רק מילים טובות על גודס, שהגיע לשם במצב מאוד מאוד קשה מבחינתו, אחרי הזובור שהוא עבר בראשון, וישר הגיע למשחקי נוקאוט, וגם עשו תוך כדי העונה חילופי שחקנים, למרות שהיו מוגבלים מבחינת הישראלים, עשו חילופי שחקנים זרים, ועשו את כל ההתאמות כדי להעמיד קבוצה הכי טובה שאפשר לצ'מפיון ליג, והגיעו לאליפות מהמקום הרביעי בליגה, עשו שתי ניצחונות חוץ מדהימים בירושלים, עם הפסד בית שאני לא מבין איך הוא קרה, והוא היה כמעט, זה עלה להם אולי באליפות. אני, בעמדתי הקטנה כפרשן, נכשלתי בכל התחזיות שלי על הפועל ירושלים, הפועל חולון, כשהם נסו למשחק הראשון בפלייאוף בירושלים, אמרתי שירושלים ינצחו, חולון ינצחו, כשהגיעו למשחק השני בחולון הייתי בטוח שעם הביתיות של חולון, כמו שהיה במשחק השני נגד הרצליה, לא, לא, אבל אז הם הפסידו, הלכו למשחק שלישי בירושלים וניצחו בצורה מדהימה, אני ישבתי וראיתי את המשחקים האלה בתשוקה, ובחלק מהם היו ביום שישי בצהריים, אפילו כולם סביבי ורק אני לא נרדמתי. שפו להפועל חולון, עשו את המקסימום, ניצלו את השגיאות של הקבוצות היריבות. ברור שגודס, שגם היה שחקן שלי וגם היה עוזר שלי, יש לו כבר ניסיון של, נדמה לי, 15 שנות אימון, ומה שליותם אין. וכנ"ל אורן אהרוני, שהיה לו, אמנם לא בקבוצה הראשונה, אבל אורן אהרוני בפועל אימן 15 שנה בנוער, ובנבחרות הנוער, ובנבחרות הצעירות האחרות, ובא לסדרה כמאמן, עם כל הקשיים שיש, שלא תחשבו שבהרצליה, זה מקום שקל לעבוד, דברים התחברו, המזל עם אונואקו ועוד כל מיני דברים אחרים. אבל מגיע לגיא גודס ולהפועל חולון, כל הדברים שאתה רוצה. לגבי טל דן, תראה, אין כבר היום מצב כמעט ששחקן משחק את רוב הקריירה שלו, או את כל העשר שנים האחרונות של הקריירה שלו, בקבוצה אחת, מראה נאמנות כזאת, יורד את הליגה, מרים אותה חזרה לליגה הראשונה, משחק עם ידיים שבורות, רגליים פצועות, אצבעות חתוכות, נותן את כל משהו רק יכול. כי כולם מסתכלים על הפנסי ועל הפיק אנד רול ועל הדנקינגים, אבל שכחנו שבכדורסל צריך לב ונשמה, וצריך אגרסיביות, וצריך לתת את הגוף, וחלק מהשחקנים היום לא, גם הזרים וגם הישראלים, לא נותנים את זה, רק בוכים, ורק מקטרים, ורק מגיע לי, ומגיע לי, ומגיע לי. וטל לא אמר מגיע לי, אלא הוא לקח, והוא נתן. גם בחיים, שאתה צריך לפרוש בספורט, אין גיל מדויק שאתה פורש, יש כאלה שמושכים יותר, יש כאלה שמושכים פחות, ראו את התרומה המדהימה של גיא פניני, להפועל חולון, אבל טל דן החליט לפרוש, צריכים לעמוד כולם, ולמחוא לו כפיים. נגיד לו תודה על מה שהוא עשה, ולדאוג שהאיש הזה איכשהו יישאר באזור הכדורסל. מה הייתה השאלה השלישית?
ותומר גינת וגבי צ'ששווילי, לאן לדעתך הם צריכים לעבור?
תראה, גבי צ'ששווילי הסאונה נהדרת. ומי אמר שהוא צריך לעבור? אני חושב שגליל עליון וגיא פלג עשו איתו עבודה נהדרת, היו כולם בוכים שהמאמן לא נותן. למה אתה צריך ללכת למקום שאתה לא יודע מה יהיה בו? תעשה עוד שנה טובה בגליל. מה, אתה סובל שמה? מה, לא קיבלת צ'אנסים? מה, לא קידמו אותך? מה, לא עשית עונה טובה? מה, לא נהנית? למה הוא צריך לעבור? אולי גליל עליון, גם לקחו את הובר, שזו לדעתי העברה ישראלית מאוד טובה ומשמעותית, עם העונה שהוא נתן המצוינת באלעד, שגליל עליון, לשנה הבאה, ישאפו להגיע לפיינל פור. שחרו לעשות מה שחרו לא עשתה. יש שם רוח חדשה, יש שם צוות מקצועי טוב, יש שם, אני מבין, אנשי עסקים הגליל שמשקיעים כסף בקבוצה, והוא לא צריך לעבור. עכשיו לגבי תומר גינת, תומר גינת עשה שנתיים נדמה לי מצוינות בצבא, שנתיים או שלוש?
שנתיים.
שנתיים. עכשיו, הוא במלכוד. אמר, אני רוצה להמשיך באירופה. אבל אני לא רואה קבוצות יורוליג באירופה שרוצות אותו. הקבוצת יורוליג היחידה שרוצה אותו זה מכבי תל אביב. אני, הוא לא רוצ, הוא, אולי הוא צריך, הוא לא רוצה להישאר בקבוצה שלו, אני לא יודע למה, גם הקבוצה, אני חושב שהיא מצטה את אפשרות ההתקדמות שלה, היא התקדמה בהתחלה, אבל וילרבן, מונקו, לא ייתנו לה, או לא ייתנו לאף קבוצה צרפתית אחרת בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, להגיע ליורלי, לא ייתנו לאף אחד אחר אפילו להתחרות על האליפות, כי הם בנו לעצמם כמו פנתינייקוס אולימפיאקוס, כמו ברצלונה, ריאל מדריד, שבאופן טבעי כשנים מגיעים רצוף לגמר הפלייאוף, אז כך נראה לי שמונקו ווילרבן יהיו בשנים הקרובות השליטים של הכדורסל הצרפתי, אז הוא צריך לדעת מה הוא הרגיש שם בלבל וואה, והוא צריך לדעת אם כדאי הוא להישאר. עכשיו, כשמגיעים לפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים רוצים אותך, השאלה אם החישוב היחידי הוא כסף, השאלה אם, או העיקרי, אני לא אגיד עיקרי, יכול לבוא לידי, יותר לידי ביטוי, בהפועל ירושלים ומכבי תל אביב עדיין לא ידוע מי המאמן, עד כמה שזכור לי, תומר וקטש, זה לא היה סיפור הצלחה, ואני לא יודע איפה קטש יאמן, במכבי תל אביב, בפועל ירושלים, או you name it, החלטות קשות. האם הוא יכול להיות במכבי תל אביב או בהפועל ירושלים שחקן חמישייה וכך בונים את הקבוצה סביבו או איתו? האם הוא יעזור למכבי תל אביב או להפועל ירושלים לכבוש את הליגה האירופאית שהם משתתפים בה? האם הוא יכול להוביל את מכבי תל אביב או הפועל ירושלים להיות בהרכב יותר טוב שישפר את מעמדם בקרב האליפות? אי אפשר ככה רק להגיד להחתים שחקן וזהו. זה בתוך מארג שלם. חבר'ה, זה מקצוע. בניית קבוצה, ניהול קבוצה, אימון קבוצה, בחירת כל הצוות ביחד, מי מאמן ראשי, דרך עוזרי מאמנים, דרך מאמן כושר, דרך פיזיותרפיסט, דרך שחקנים, זה מקצוע. זה מקצוענות. זה לא
חובה בנות. מה שאתה אומר על תומר גינת, קבוצה שתרצה לזכות בו, ואני אתייחס כרגע, כי כמו שאתה אומר, הפועל תל אביב כנראה הניחה את ההצעה הכספית הכי טובה שיש לה על השולחן, ומה שנקרא כל הקלפים על השולחן.
אני אבל לא יודע, אבל זה מה שקיים מפורסם. אני, המכבי נכון. תל אביב בדרך כלל לא מפרסמת את ההצעה הכספית שהיא נותנת לך, וגם לא הפועליים, דווקא זה מאוד חשוב, מאוד דיסקרטיים ובצדק.
נכון, אני אומר שמכבי תל אביב והפועל ירושלים כדי לשפר את הסיכוי שלהם, כל אחת מול השנייה ומול המתחרות שלה, הדבר הכי חשוב, כמו שאתה אומר, קודם כל להחתים את הצוות המקצועי, כי סביב זה גינת צריך להבין מה המקום שלו בהיררכיה, מה המקום שלו בקבוצה, ואיפה הוא יכול להשתלב או לא יכול
ממנו,
להשתלב.
מה רוצים ממנו, מה דורשים ממנו, מה הוא דורש נכון. מהם, זה לא חד צדדי.
נכון, נכון.
טוב, לסיום, צביקה, האם יש לך סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל לפינת סיפור?
יש לי מיליון סיפורים, אבל אני צריך לכתוב ספר.
זה אחד משמעית.
בוא תכתוב בשבילי. תראה, יש לי סיפורים מפה ועד להודעה חדשה, אבל אתם, כמה זמן אתם נותנים לי? סיפור של חצי דקה?
סיפור אחד, קצר.
הגעתי ליוון, ובאריס של אותה שנה, החלפתי את המאמן סטיב יצוגלו. סטיב יצוגלו, אם אתם לא יודעים, אתם צעירים, אני לא יודע בני כמה אתם. סטיבי יצוגלו בשלב מסוים הובא להפועל תל אביב, ואמרו שהוא יהודי, הוא לא הצליח לקבל אזרחות, הוא היה שחקן הרבה מאוד שנים של אולימפיאקוס, והיה כזה אקסטרווגנטי אמריקאי-יווני, הוא היה פה איזה חודשיים בארץ, התאמן, שיחק משחקי אימון, הוא לא נתנו לו שחק בליגה, ואני הגעתי ליוון והחלפתי אותו. זה היה פעם ראשונה שהלכתי לאמן בחור. הנשיא בתחילת השנה עשה את אחת ההחלטות הקשות והמטורפות בימיו, הוא זרק, שחרר את ניקוס גליס שהיה אלוהים בסלוניקי, ואמר, הוא יקר מדי, הוא דורש כספים גדולים מדי, ניק גליס היה מאוד מאוד קשה בניהול מסעים ומתנים, ואמר, במקומו אני אביא את רוי טרפלי. רוי טרפלי של אותם ימים היה תותח ב-NBA, היה אולסטאר, אבל הושעה מה-NBA בגלל אלכוהוליזם. זה לא קורה הרבה. כי אי אפשר להגיד היום שאין אף אחד ב-NBA שלא סובל או שותף לשתיית אלכוהול גדולה, או שתיית לקחת כל מיני חומרים אחרים. ואני באתי, היה לידו בחור שבחוזה נכתב שהוא הקצין מבחן שלו, הוא צריך להיות איתו בכל מקום, הוא נוסע איתו באוטובוס, הוא איתו בחדר הלבשה, הוא יושן איתו בחדר, והוא היה אמור להיות זה שמדווח לאמריקאים, אין קצין מבחן, על שיקומו של טרפלי מאלכוהוליזם. מהר מאוד, למרות שהיו עוד הרבה מאוד דברים לעשות, למדתי את מה שקורה, שהבחורצ'יק הזה, הוא גם מספק לו את האלכוהול, הוא גם יוצא איתו לבילויים, והוא גם עושה את כל הדברים. ואיזה ערב אחד, אמרו לי שסן פרנסיסקו, ווריוס, שהמאמן שלה היה דונם, רוצים לדבר. עכשיו זה לא היום שאתה יכול בפלאפון, בזום, לדבר איתי בכל מקום, אתה צריך להיות בבית, ליד הטלפון, והטלפונים ביוון אז, בסלוניקי, לקבל שיחת חוץ מארצות הברית, זה לא ככה היה פשוט. נקבע שאני אשב ב10:30 בלילה בבית, והטלפון צלצל, ומדבר עוזר המאמן של דון נלסון, אדון פפ, פופ, גדול המאמנים היום ב-NBA, כמה שנים יש לו כבר? בסן אנטוניו?
195, לא? 25 שנה?
אני חושב. הוא מרים את הטלפון, הוא אומר לי, Good evening coach, wait a second, I will put coach דון נלסון on the line. עכשיו באותם ימים לא היה שיחות ועידה. מי זה היה? שמישהו אמר לי שאפשר לעלות עוד בן אדם על הקו, זה היה נראה כמו, היום אנחנו יכולים לעשות שיחת ועידה של 100 איש, אבל זה לא הולך. ואז הם אומרים, תשמע, הם אומרים לי, we got a report that Roy is clean and we have an option to make a trade on him. אמרתי להם, תשמעו, don't touch him. Why? He's not clean and he's continuing to drink and blah, 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 blah. To make the long story short, רוי טרפלי המשיך לשתות והם לקחו את הטרייד, ואיזה שלושה שבועות אחרי שהוא חזר לאמריקה, אם אתם יודעים, ההייווי פתק, ורואה מכונית עומדת בצד, הוא נסע, הוא פתחו, הגיעו למכונית, ורוי טרפלי שכב שם מעולף עם השפעת אלכוהול, האיש הזה הרג את חייו עם האלכוהול, הרג את הכבד שלו, הוא גמר את חייו בלי כבד, הרס את הקריירה שלו, היו עוד כל מיני דברים תוך כדי הדרך של מה שזה מראה לך, איזה שחקן גדול, איך הוא הורס את הקריירה שלו בידי עצמו, עם התמכרות לאלכוהול, או חס וחלילה התמכרות לסמים, או לכל מיני חומרים אחרים, אתה הורג את חייך, אתה הורג את הקריירה שלך, אתה הורג את המשפחה שלך.
וואו, אז קודם כל צביקה, תודה רבה שהתארחת, וגם על הסיפור בסוף, וכמו תמיד תודה רבה גם לעומר, וכמובן כל מי שהזין תודה רבה גם לכם, ואפשר למצוא את הפודקאסט התשיעית באירופה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ולהמשיך לעקוב אחרי אתר ספורטס רבי, יש הרבה כתבות שעלו, בין אם זה על טל דן, כתבה על סקוט מצ'אדו שכבר עלתה, ועוד ועוד, אז תודה רבה לכולם.
סליחה שדיברתי יותר מדי.
לא, לא, זה היה מדהים, ותמיד כיף לשמוע את הדעות שלך, ושוב, תודה רבה צביקה, תודה רבה עומר, תודה רבה לכל מי שהזין, ונתראה בפעמים הבאות.